למעשה היום אני מקווה שנוכל לסיים את פרק א' בשמונה פרקים, שזה יחתום לנו את ההקדמה, נקרא לזה ההקדמה, את החלק הראשון שבו הרמב״ם נותן לנו את הסרטוט של מבנה הנפש. פעם שעברה, אנחנו נמצא בו כל הזמן בפירוט של חמשת חלקי הנפש על פי הרמב״ם, שחלק הראשון אמרנו זה הזן, שזה האינסטינקטים, בסדר, כל כוחות החיים היותר עוצמתיים של האדם, שהם למעשה בונים את התשתית הגופנית וממילא הנפשית של האדם. משם אמרנו זה מגיע אל הרגש, שהרגש זה השלב השני, שבו החושים הולכים ומספיגים לתוך נפש האדם את התחושות, שהן בשלב ראשון פיזיות, ועם הזמן הן מקבלות גם נפח נפשי, נפח נפשי שמתרגם למצבי רוח ולתחושות. והחלק השלישי שהרחבנו בו פעם שעברה, חלק כוח המדמה. אני רוצה לסגור פה כמה פינות לגבי כוח המדמה, כי שוב, בגלל שזה כוח כל כך מרכזי בתרבות, והיום הוא הופף אותנו בכל צורה, אז לתת פה גם כמה, כמובן לפי הרב, נקרא פה איזו פסקה בעינייה, שהרב נותן טכניקות להילחם בהשתלטות הזו של כוח המדמה. אמרנו כוח המדמה, אני קורא שוב ברמב״ם, החלק המדמה הוא הכוח אשר יזכור רישומי המוחשים אחר העלמם מקרבת החושים אשר השיגום. אני קורא בפרק הראשון לגבי החלק המדמה, אומר הרמב״ם, הדמיון, בסדר, המדמה, מה שאנחנו מכנים דמיון, זה החלק של הנפש, הוא קולט את הרשמים שעל ידי החושים, והם נספגים בזיכרון. אמרנו, הזיכרון זה המצע שעליו הדמיון מתחיל לפעול, בסדר, זה המטריה, כלי העבודה שהדמיון לוקח ובונה מהם תמונות, בונה מהם כל מיני דמיונות. הזיכרון הוא חושב בתמונות, ולוקח הדמיון אותם, את התמונות הללו שנמצאות בזיכרון, וירכיב קצתם עם קצתם ויפריד קצתם מקצתם. הוא עושה מהם סלט, מרכיב ומפרד כראות עיניו, ולפיכך ירכיב זה הכוח מן הדברים אשר ישיגום, דברים שלא ישיגום כלל, ואי אפשר להשיגם. כן, אמרנו, הבעייתיות הגדולה שבכוח המדמה, לא שיש לנו משהו נגד כוח הדמיון, כוח הדמיון הוא כוח נפלא, שאחרי שהוא מזדקח מבחינה שכלית, הוא בוודאי משמש לא רק להבנה אינטלקטואלית, אלא האדם מתחיל לחיות את הדברים, זאת אומרת, לראות אותם בתמונות, משהו שהוא בהרבה יותר כללי, משהו יותר קרוב אל מבנה הנפש, אבל בשלב ראשון, שהשכל עדיין לא עשה את פעולתו בדמיון, הדמיון יכול להופיע בצורה מופקרת, זאת אומרת, לצרנו כל מיני דברים לא מציאותיים, או לחילופין לא מוסריים. והדבר הזה הוא צריך להילחם בו, מה שקראנו בלשון הראשונים, לשלוט במחשבות הזרות, לא לתת לדברים לזרום ללא בקרה. ואומר הרמב״ם, כדוגמת שידמה האדם ספינת ברזל רצה באוויר, ואדם שראשו בשמיים ורגליו בארץ, וחיה בעלת אלף עיניים דרך משל, והרבה מאלו הנמנעות. כן, אמרנו, הרמב״ם מתאר פה כל מיני דוגמאות לדברים שהם בזמנו לפחות היו בחזקת דמיון פראי, דמיון שאין שום סולם ריאלי ושכלי שיכול להביא את האדם לשם, אלא זה רק פנטזיה, והדבר הזה הוא שלילי. וכאן אומר הרמב״ם, טעו המדברים הטעות המגונה הגדולה אשר בנו עליה פינת הטייתם בחלוקת המחויב האפשר והנמנע. אמרנו, זה התפיסה הפילוסופית שהייתה פעם אצל המוסלמים, והיום היא מופיעה גם בזרימה התרבותית הכללית, שאין הבדל בין מה שאדם מדמיין לבין מה שאדם יכול לעשות. זו תרבות שמרגילה בני אדם לחיות בעולם שהוא לא ממשי, שהוא לא נבדק אף פעם מבחינה שכלית. וטוב, הסברנו שעל פי אורות הקודש, אומר הרב קוק, יש גם איזה שורש אמיתי בדמיונות הללו, כי הדמיונות הללו הם ניצוץ של איזושהי נקודה אינסופית שמצויה בכל אדם, שמצד האמת הכל באמת אפשרי, כי הכל פה זה יציר כפיו של אלוהים, וכל מה שאנחנו מדמיינים בסופו של דבר גם יבוא לידי ביטוי בשלב זה או אחר. אבל כל זה לא סותר, אומר הרמב״ם, שעכשיו המציאות האהובית שלנו, המציאות העכשווית שלנו, זה בוודאי לא ניתן, ולכן אדם צריך להתרגל לא להכניס עצמו לדפוסי חשיבה, רגשות שהם לא מציאותיים. עכשיו, את זה הרחבנו, ראינו בפסקה של הרב באורות, זה היה בישראל ותחייתו, אני כבר לא זוכר, באורות, לגבי כל הביטוי של כוח ישראל ותחייתו, פסקה י"ז, שהרב מדבר שכוח המדמה זה הכוח הדומיננטי היום בתרבות, כי התרבות היום היא תרבות מאוד חושנית, מפותחת מאוד מבחינה קוגניטיבית, זאת אומרת מבחינת היכולות הטכנולוגיות שלה והיכולות של העיסוק בפרטי החיים, אבל הצד המוסרי מנוון, וזה יוצר לנו אפשרות לניפוח אדיר של כוח הדמיון, מה שהכי בא לידי ביטוי, אומר הקוק, באומנויות היפות, זאת אומרת, בכל הצדדים, במקצועות שעוסקים בצד החיצוני, כן, יפה פה זה משמעות שלילית, במציאות החיצונית, החומרית, החושנית של החיים, שהשיא של הכל, אומר הרב, זה הדרמה, מה שבזמנו היה תיאטרון, היום אפשר למתוח את זה לכל הכיוון של המדיום החזותי, שהוא תוקף את הבן אדם על פי תמונות ולא על פי חשיבה שכלית. טוב, עד כאן הגענו. עכשיו, אני הייתי רוצה לקרוא לכם פסקה ברב, לא צילמתי אותה אומנם, אבל נקרא אותה בעל פה, פסקה קצרה, שבה הרב מדבר מבחינה פדגוגית, מבחינה חינוכית, איך באמת אפשר להינצל מהתפיסה הזו, איך אדם יכול ליצור לעצמו עולם לימודי, שיגרום לו לא להשתקע בצדדים החושניים והציוריים של החיים, אלא בצדדים המופשטים השכליים. אומרת הגמרא במסכת ברכות, דף סמך ג', את הדבר המה. אמרי דבי רבי ינאי, מהי דכתיב כי מיץ חלב יוציא חמאה, ומיץ אף יוציא דם, ומיץ אפיים יוציא ריב. כן? אומר הפסוק במשלי, מיץ חלב יוציא חמאה, שאתה מוחה, כן, שאתה סוחט את החלב, מוציא ממנו את המיץ, נוצר חמאה. כן, כאשר אתה, מה זה? לחבוץ, כן, לחבוץ. לחבוץ, כן? זאת אומרת, אתה לוקח פה משהו נוזלי, אתה מאוד מאוד מגבש אותו, מאוד מאוד לש אותו, ובסופו של דבר זה נוצר מזה משהו מוצק, ולא רק מוצק, אלא מובחר, כן, חמאה. זה חלב, זאת אומרת, זה חלב שהשתדרג, זה הפך להיות עכשיו משהו יותר שומני, יותר איכותי. מיץ אף יוציא דם, בסדר? שנותנים מכה באף, אז יוצא דם. יש משלים מעניינים לשלמה המלך, בסדר? זאת אומרת, אתה נתקע בקיר, האף נמחץ, ומתוך כך יוצא דם. ומיץ אפיים יוציא ריב, ששני אפים, כן? ששני אנשים מתנגשים, אז נוצר ריב. טוב, אז מה בכל אופן דורשים חזל מהפסוק הזה? אומרת הגמרא, במי אתה מוצא חמאה של תורה? במי אתה מוצא האדם שקנה תורה? במי שמקיא חלב שינק משדי אימו עליה. אין? מי שמגיע לכזה עמל בתורה, זאת אומרת, רק מי יקנה תורה? מי שיגיע למצב שהוא מקיא את הלימודים הקודמים שלו, את העולם הנפשי הקודם שלו, כן, את החלב שינק משדי אמו, כלומר, את האינסטינקטים הטבעיים, כן, את העולם הזורם, הספונטני, מה שינק משדי אמו, מה שהגיע בצורה פסיבית, מה שהגיע בצורה פשוטה וזורמת, בשביל לקנות תורה, אתה צריך לעבור איזה תהליך נפשי, לעבור מאינסטינקט להכרה, ממשהו טבעי וזורם, למשהו שיש בו גם את המימד ההכרתי והאקטיבי. תראו איך מסביר את זה, הרב, כי ההשלכה חינוכית ישירה, אני תמיד לומד את הפסקה הזו עם בתי מדרש למורים, בהשתלמויות מורים, כי יש פה גישה חינוכית שהיא הפוכה לחלוטין שוב מהגישה שמקובלת היום. הגישה שמקובלת היום, ששוב זה תרבות, מה זה? מה זה סותר? חנוך לנוער על פי דרכו, זה עוד פסוק שמדבר על חינוך. יש הרבה פסוקים שמדברים על חינוך, אבל זה לא סותר את מה שאנחנו אומרים פה. זה להפך, זה בדיוק דרכו של הנער, של לעשות ממנו קצת קווץ' ומזה תצא תורה. תכף נראה מה הכוונה. אבל התרבות היום, התרבות המערבית, שהיא תרבות, אמרנו, מאוד מאוד דמיונית, מאוד מאוד עוסקת במוחש, ההדרכה החינוכית בדרך כלל להקנות לילדים ידע, זה כמה שיותר המחשות. בסדר? כל מי ש עשה פה טעות חייו, הלך ללמוד תעודת אורח, בסדר? אז הוא בטח עבר כמה וכמה קורסים לעניין, שכל הזמן מסבירים לו שהמורה היום צריך כמה שיותר, קוראים לזה להפעיל את התלמידים, זו מילה מכובסת, לבוא ולהגיד, לעשות כמה שיותר המחשות, בסדר? כמה שפחות מופשטות, כמה שפחות חשיבה שכלית, כמה שיותר תמונות, סרטים, הצגות וכולי. נכון? ככה מקבלים ציון טוב בשיעור מבחן של בתעודת תורה. כמה שיותר עשית פירוטכניקה בשיעור. אקרובטיקה זה גם, הייתי פעם היה לי פעם איזה סדנה, ששם היו כל מיני מורים שהסבירו איך הם מושכים את התלמידים. אחד המורים, כל מיני רעיונות הזויים שם, בסדר? היה מצגות ועניינים, ואחד המורים התגלגל על הרצפה, עשה איזה גלגול על הרצפה, כדי להראות שהוא מפעיל את התלמידים גם ברמה הקורבטית, משהו כזה. זה מה שהוא רוצה, לא הבנתי לגמרי איך זה אמור אנחנו ליישם את זה, או משהו כאילו מתגלגל בכיתה, וזה גורם זה תשומת לב של התלמידים. טוב, הרב קוק נראה לי לא היה עושה דברים כאלה בכיתה. מה זה? כנראה זה לא עבד. אז עוד פעם, אנחנו נראה שכמובן, ככל שהילדים יותר קטנים, יש בוודאי מקום להשתמש בכלים האלה, אבל לא כאידיאל. וזה קשור שוב לעניין הזה, של יותר מדי הפעלה של כוח הדמיון, זה לא בריא לנפש. אומר הרב קוק כך, רבים הם הפדגוגים המתנסים להביא דרכים לעכל את עול הלימוד, וחושבים שיביאו ברכה לעולם בהקנותם את הידיעות והלימודים התוריים באופן קל, שלא יצטרך האדם להיות עמל בהם. אומר הרב, יש רבים פדגוגים, זאת אומרת שיטות חינוך, שמנסים לעשות את הלימודים קלים. עכשיו, מה הכוונה קלים? לא הכוונה שילד צריך לסבול בלימוד ולשבת על כיסא בלי משנת ובלי מזגן. לא זה הכוונה. כמובן שבדברים הטכנית, כמה שיותר ליצור תנאי למידה שיאפשרו יותר ריכוז, זה טוב. הכוונה היא פה שמנסים כמה שפחות להפעיל את הצד השכלי. כמה שיותר לגרום לילד קליטה פסיבית של תכנים. ואז זה נהיה יותר קל. אומר הרב, תועלת הדבר אינה אלא מתאה. זה אשליה לחשוב שבן אדם יצליח להתקדם מבחינה חינוכית תורנית בצורה פסיבית. שימו לב לביטוי, כי הידיעות לא תימדדנה על פי כמותם, כי אם על פי איכותם. תמיד השאיפה שלנו להגיע לאיכות ולא לכמות. כמות זה פונקציה חומרית, מוחשית. איכות זה פונקציה רוחנית. היה למשל בשנות ה-60 ניסיון כזה באיטליה, ששם ניסו לעשות, ללמד ילדים על ידי היפנוזה. זאת אומרת, היו עושים שיעורים שהיו יוצרים או מוזניות, הרדמה לתלמידים, והיפנוזה, ואז היו דוחסים להם חומר בתת הכרה, כן, דרך האוזניות, עושים איזה חיבור, לא יודע, איזה מחזה של שייקספיר באנגלית, והילדים היו מתעוררים ומדקלמים את הכל בעל פה. טוב, אז אתם מבינים לבד שהדבר הזה כמובן לא תפס, מהסיבה הפשוטה שהיה כאן פסיביות של הנפש. זה נקלט בצורה חיצונית לנפש. עיקר הקליטה, אומר הרב, זה על ידי האקטיביות, כלומר על ידי הפעלה של הצד השכלי, לא על ידי קליטה של תכנים בצורה של תמונות. בסדר? יש לזה כל מיני השלכות. למשל, היום מה סוג המבחנים המקובל בבתי ספר? מבחן אמריקאי. נכון? מה עוד של מבחן אמריקאי? שוב, זה כמות, ידע כמותי. אתה לא צריך לחשוב, אתה צריך לשנן ידע, ואז אתה צריך לבחור איזה תשובה יותר נכונה. כן? שאלות פתוחות, למשל, זה שאלות בהרבה יותר טובות לפיתוח האישיות של הילד, כי זה מכריח את הילד לחשוב. אבל שאלות פתוחות עושות עכשיו כאב ראש למורים, כי אז הם צריכים לבדוק, ואז אפשר לריב אליהם התשובות. בהרבה יותר קל לקמת את הכל, בחף ובקוף, לקמת את הכל למשהו מאוד מאוד סכמטי כזה. יהיה תשובות, ואז שולחים לוח טבלה של תשובות, נכון, א', ב', ג', ד', וזה, יש לכל מורה את השיטה שלו, א', א', ב', ב', ג', כן, צריך לעלות על זה באיזה שלב, התלמידים גם עולים, ואז זה גם הוא. הבעיה עם הדבר הזה, שילד רוכש פה רק ידע כמותי, ואז באיזה שלב אתה שואל אותו ואומר לו, על פי מה שלמדנו בשיעור, מה יקרה במקרה הזה והזה? התשובה תהיה בדרך כלל או ב' או, וזה לא בחומר. נכון, זה תמיד ה... אתה אומר לילד, אני יודע שזה לא בחומר, אני שואל אותך על פי מה שלמדנו, תפעיל את הקלבסה שלך ותבין מה צריך להיות המסקנה. שימו שם ילדים, הם נורא מפחדים משאלות כאלה, כאילו מבט כזה של שפנים שבמלכודת כזה, כאילו, מה זה לא בחומר? זה לא בחומר, טלפון למשרד החינוך, בוחנים אותנו, זה פשוט, זה דוגמה קלאסית, זה דוגמה קלאסית, שכל הזמן ילד צריך כמה שיותר להפעיל אצלו את האקטיביות. למשל, את קטן, הכי טוב, לתת לו מבחני חשיבה. זאת אומרת, לתת לו עכשיו כמה חפצים, להגיד לו מה יוצא דופן. מה שונה או מה שווה. כמה שיותר, אתה צריך להפעיל תמיד חשיבה. דוגמה נעשה את זה נגיד בשיעור היסטוריה. שיעור היסטוריה, החוכמה זה לא שנכנס מורה ומתחיל לדקלם את 14 הנקודות של וילסון ומלחמת העולם הראשונה וכולה, בסדר, הוא כותבים כזה באופן מכני את זה, אלא מורה להיסטוריה, צורך העניין, אם מורה טוב, צריך להיכנס ולשאול את התלמידים. נגיד שאתם נשיאי ארצות הברית במלחמת העולם הראשונה. מצד אחד, העולם באירופה נמצא במלחמה. ואתם רוצים להגן על הרעיונות הדמוקרטיים ועל ההשפעה של ארצות הברית ברחבי העולם. מצד שני, יש לכם משק כלכלי אחרי משבר גדול, ויש מדיניות של התבדלות שהרבה מאוד מהציבור שלכם רוצה להישאר ולא להיכנס לתוך מלחמה. וחוץ מזה יש פה עיקרון שארצות הברית לא תילחם במקומות אחרים וכו' וכו'. מה אתם הייתם עושים? דוגמה שלוקחת ידע ומכריחה את התלמידים עכשיו ללוש אותו, להכניס אותו לתוך השיבה. הידע הזה ייקנה בהם, ייספג בהם בצורה בהרבה יותר איכותית מאשר כל דבר אחר. שהדבר הזה הוא קשור לכל סוגי הלימודים, על אחת כמה וכמה בלימוד תורה. לימוד תורה, כל עניינו זה שינוי האישיות, לא ידע. מטרת הידע התורני זה לשנות את האישיות. בן אדם שלומד ידע תורני בצורה קלה, קרי בצורה פסיבית, זה דבר שמנוון אצלו את כל, עוד פעם, זה מפעיל מאוד את כוח הדמיון, את התמונה, את השורה האחור, את השורה התחתונה, ולא את התהליך. וכל הרעיון של לימוד תורה זה לעבור תהליך. זה הסיבה שהלימוד המרכזי התורני אצל בנים לפחות, זה גמרא. עניינה של גמרא זה להפעיל את התהליך התורני. כי אם רוצים לדעת רק את ההלכה, אז אפשר לפתוח שולחן ערוך. כל הרעיון זה לראות איך הגענו לזה. בסדר? לפרק את הבעיה, להגיע לשורש העניין. מי שלומד הרבה גמרא, או לחילופין מי שלומד הרבה מערל, או כל לימוד תורני מסוג הזה, הוא מתרגל תמיד לגעת בשורש, לגעת בסיבה, מינה הנמילי, החידמי, מה היא טעמה, מה היא כסבר. בסדר? הכל ביטויים שדורשים הבן אדם להתרומם מעבר למוחש ולהיכנס למציאות היותר פנימית. אם לא, שוב בן אדם מתרגל להתעסק עם הדמיון, עם המוחשיות, ולא עם הרעיון המופשט. וזה מנוון אצלו את העבודה השכלית, ומתוך כך את העבודה המוסרית. את היכולת להתמודד מול עמל יומיומי של רכישת תורה. כן.
איך הרב אומר גם מוחשי וגם
דמיוני? זה מה שהרחבנו שבוע שעבר. דמיון שווה מוחש. דמיון זה בסך הכל, זה מוחש שהפך להיות תמונה בראש. דמיון זה לקיחת חמשת החושים, ולהפוך אותם לתמונה מוחשית בראש. בסדר? דמיון זה שיא החושניות.
שלא ראית
שיצאת אותו? לא. עוד פעם, אתה תמיד לא יכול להמציא משהו שלא ראית. אתה יכול לקחת תמונות שראית ולעשות מהם סלט, לחבר אותה. אבל הדמיון תמיד הוא בנוי על החושים. אין דמיון בלי חושים. בסדר? החוכמה, לכן אמרנו, זה לקחת את הדמיון הזה ולבקר אותו על ידי שכל. ואז באמת הדמיון הוא מופיע את התמונה בצורה הראויה, ואז הוא מצא באמת לנבואה ולחיים של תורה. אבל הוא חייב לעבור דרך הסינון השכלי, כי אחרת הוא חוש נטו. חוש נטו. וכאשר אתה כל הזמן מכווין תלמידים, מכווין אנשים להתרגל, לחשוב בתמונות, מראה להם סרטים וכו', זה דבר שמאוד מאוד מנוון את כל היכולת הרוחנית, לא השכלית. לא רק זה שבן אדם יוצא עם יכולת שכלית בעייתית, יכולת הרוחניות שלו היא מאוד מאוד מנוונת. כן. אין היה ברכות דף סמך ג' בהוצאה הזו, זה עמוד 390. ואין היה ברכות חלק ב', דף סמך ג'. אין היה ברכות ב', כן. אתה שואל עוד משהו? יפה. ממשיך הרב. כן. שכל ומוסר זה אותו דבר. שכל, הכוונה היא שבן אדם הוא אקטיבי. הוא קנה את הדבר. זה מוסר. מוסר זה שאתה הכנסת את דבר השם לתוך חייך. בסדר? זה הרעיון. זה נעשה רק על ידי שבן אדם מפעיל את עצמו. מפעיל את עצמו. וכל תורת ישראל מחנכת את האדם לזה. ולכן ילדים, כמה שיותר ליצור אצלם גירויים של חשיבה, יותר טוב. בסדר? כמה שיותר. כן.
אין איזה תשובה אחת
מסוימת שזה... בסדר, אז צריך עם הזמן לפתח גבולות גזרה, בסדר, אז זה יותר מסובך, צריך עכשיו יותר מורכבות, גם מצד המורה. הבעיה שהיום כבר מגיע למצב כזה שילדים לא יודעים לנסח את עצמם בכלל בתשובות פתוחות. זה היום המצב. מצב אם אתה נותן לילד שאלה פתוחה, הוא עונה לך, כאילו, הוא לא מצליח אפילו למקד את עצמו על מה הייתה בדיוק השאלה. עושה לך כזה... זה גם חלק מהסימפטומים לבן אדם שעובד עם חושניות לא מבוקרת. אין לו מיקוד. תכף נראה את זה. אין לו את היכולת עכשיו לסדר את הדברים באלף, בית, גימל. חכם, אומרים חזן, נכון מסכת אבות, עונה על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון. אם אתה רואה בן אדם שהוא לא עונה על ראשון ראשון ואחרון אחרון, קרי הוא מפוזר בתשובות שלו, לא ממוקד, זה עוד ביטוי לכך שהוא פועל בצורה חושית ולא צורה שכלית. כי החוש הוא מפוזר, הוא מתפשט. השכל הוא מסדר. אז תלמיד אמור אם לאט לחנך אותו לנסח תשובה, ולמין שיש שלושה חלקים לשאלה, אז הוא עונה א', ב', ג', שואל כעניין ומשיב כהלכה. בסדר, אז זה תלוי במה, תלוי ואיך. יש אבל גבולות גזרה בסיסיים, בסדר? שואלים אותך מי הכריז על הקמת מדינת ישראל ומה המאפיינים המרכזיים של אישיותו. אז דוד בן גוריון זה תשובה שהיא לא כזו מסובכת להגיע אליה, נכון? אלא אם כן מישהו יגיד שמי שהכריז על הקמת מדינת ישראל זה, אני יודע מה... גם אפשרות, בסדר. למה? טל ברודי, בסדר, או משהו כזה. יש כאלה שבשביל מדינת ישראל התחילה מאז שאנחנו על המפה. בסדר? אז בן גוריון, עכשיו, מה המאפיינים של אישיותו? בסדר, אז יש פה ושם. יש אבל שוב גבולות גזרה, אתה לא תכתוב המאפיין של בן גוריון זה שהוא, אני יודע מה, היה חובב דת ומסורת. הוא לא. בסדר, אתה יכול להגיד שהוא היה מתעניין במסורת. וכולי, אז עכשיו המורה צריך יותר להפעיל את את הייחול לתנתוח שלו. כן, בדיוק, זה שאלה רצל. ועל פי, בסס, נמק והסבר, לא סתם. תסביר, על פי הנתונים שלמדת, למה? מה יש? לימוד תורה זה בדיוק לימוד גמרא, מה זה לימוד גמרא? לימוד גמרא זה זה, דורשים, זורקים לבן אדם מקרה, ואומרים לו, יאללה, תתחיל עכשיו ללוש אותו. מה היה קורה אם זה היה ככה? למה זה ככה? איך זה יכול להיות שהתשובה היא כזו? הרי ההיגיון אומר אחרת. איך ידע מי? באיזה מציאות זה היה? כל לימוד גמרא זה בדיוק העניין. לסער את המוח. לסער את האישיות. לימוד גמרא זה, לכן זה לימוד חי, לימוד תוסס. לא איזה רכישה יבשה של נתונים מצטברים. וככה כל לימוד. מה זה? יש דבר השם שמופיע בהלכה. בסופו של דבר צריך אחרי רבים לטעות. בעולם הזה אולם מוגבל, צריך גם איזושהי החלטה. אבל יש גם שדעה שנדחתה להלכה, למה אנחנו לומדים אותה? מסביר הרמב"ם במקדמה למשנה. כי על ידי זה שאתה מבין את הדעות שנדחו להלכה, אתה עכשיו רואה את כל הפנים של הבעיה, את כל המכלול של הבעיה. ואז גם שאתה עושה את ההלכה, אתה עושה את זה באישיות אחרת, מאשר אם היית רק לומד את הנשורה התחתונה. בסדר?
מה זה יותר שאנחנו מנסים להבין את המוראים?
נכון. מה זה להבין את האמורה? להבין מה ההיגיון התורני שעמד מאחורי העניין. זה כל הרעיון תמיד. לחדור לשורש המקרה. למה? איך? בסדר? מה, באיזה מצב? זה כל האישיות של תמיד חכם. הנה, תמיד חכם זה לא אחד שיודע ידע. היום שרוצה ידע, יש שוט אס-אמס או פרויקט השוט. תמיד חכם זה בן אדם שהוא הפך להיות תורה. תורה דילי. מה זה תורה דילי? זה בן אדם שהאישיות שלו השתנתה לקדושה. איך זה נעשה? על ידי זה שהבן אדם באופן אקטיבי השתנה. אומר הרב, כי הידיעות לא תימדדנה על פי כמותם, כי הם על פי איכותם. מה שחשוב זה האיכות של הלימוד. על פי עומק ההבנה וחריפות השימוש בהם לכל חפץ. אדם צריך עכשיו וכמו שכבר דיברנו על זה, שלמדנו בהקדמה לשמונה פרקים, אי אפשר, מי שרק רוצה ידע כמותי, זה משהו שהוא אינסופי. כל יום אתה נתקל במצבים חדשים. הדרך היחידה לפתח אישיות מוסרית ואישיות עובדת השם, זה שאתה משתנה. שאת משתנה. בלי זה, זה בן אדם שהוא צולע על ירחו, הוא כל שנייה יכול להתקל במצבים שהוא לא חשב עליהם. אי אפשר עכשיו לתת לך תרחישים לכל שנייה בחייך. אתה חייב לפתח מנגנון של בן אדם, של תמיד חכם. ואת אדם שיודע לשקול כל דבר, מבין את העיקרון התורני, ואז לבד אתה מסיק מה השם רוצה ממך כאן. זה לוקח הרבה שנים של עבודה, כל אחד, גם גברים יש להם דרך לעשות את זה, נשים יש להם דרך שונה לעשות את זה, אבל מכל מקום לשם זה הכיוון, שאדם הופך להיות תורה. האיכות התורנית הולכת ונספגת באישיות שלו. ביותר, אומר הרב, לימודי התורה. על פי גודל הרושם שפועלים על הלומד. לימוד תורה כל ינו זה הפונקציה הנפשית שהוא פועל על הלומד. לעניין התכונה של המוסר, המעשים הטובים ויראת השם התורה, ובזה יהיה מועיל רק הלימוד שאינו בא בדרכים קלים ונוחים לקלוט. לא טוב יותר מדי הצגות, לא יותר טוב מדי המחשות, זה לא טוב. זה מרגיל את האנשים לפלקטיות, למשהו שהוא לא, עוד פעם, שהוא לא באמת קונה אצלם בנפש, ואמרנו, זה הרבה פעמים גם, יש איזו סתירה מובנית בין מה שאתה מראה להם, בין מה שאנשים קולטים. זה דבר ידוע. אני משל נגד זה, שמביאים עוד פעמים בישיבות תיכוניות באולפנות, כל מיני אנשים כאלה אקזוטיים, בסדר? יש כאלה אצל החרדים, אוהבים עוד להביא את זה, זה נינג'ה שחזר בתשובה, נסיך אפריקאי שחזר בתשובה, אחד שהתאסלם, נהיה יהודי, נהיה מחבל, הלך לשבק ואז חזר בתשובה. טוב, אם זה נחמד, זה מאוד יפה, אפשר לעשות מזה סיפורים אקזוטיים, זה לא טוב. אתה מגדל ילדים שוב על דברים נוצצים, על דברים אקזוטיים, ולא על דברים סולידיים ונורמליים. זה קשור לאותו עניין. בסדר? תספר, יש... אם אני מרצה בצבא, אז בצהל, שבעיה, אתה מדבר עם חיילים, אתה נפגש איתם פעם בחיים שלהם, אין זמן לעשות איתם יותר מדי עכשיו סיעור מוחות שכלי. אתה חייב לעשות מה שנקרא שואו, כן, בבת אחת וזה. אז פעם אחת הבאנו לחיילים, יש איזה משהו כזה, דוגמן שחזר בתשובה. יש דבר כזה. לא משנה, זה כזה משהו אחד שהיה... קצין בצבא, ואז נהיה דוגמן, ואז חזר בתשובה. טוב, איך ההרצאה הלכה? רק שתראו שוב איך יש סתירה בין הצד ה... לא אומר, הרעיון שלעצמו, יש פה איזה רעיון יפה, אבל בכל מקרה זה הלך ככה. ההרצאה, הוא נכנס להרצאה, שבאיזושהי צורה, אני לא יודע, היה שם שהוא היה נראה לא דתי, או כאילו, לא נראה בכל אופן חרדי, ואז היה סיפר על עצמו, הוא קצין, הוא דבר, אדם חזר בתשובה, ויר הסרטים, כולם מתעלפים חבל הזמן וזה, בעיקר הבנות, אין משהו זה היה, וזה, וכו' וכו'. ואז הוא יוצא החוצה וחוזר עם הבגדים שלו כמו שהוא היום, אני חרדי. מחיאות כפיים סוערות, חבל על הזמן, אחרי זה במשובים, 10, הרצאה הכי טובה ששמענו בחיים, חבל על הזמן, נפלא, מקסים, מהמם, משהו, טוב. אחרי כמה הרצאות כאלה, החלטנו לבדוק. מה אנשים מקבלים מהרצאה הזו. אז הוספנו למשוב, יש שם משוב לחיילים, משוב אחד זה האם נהנית מהרצאה דרג מ-1 עד 10. אחרי זה הוספנו שאלה, מה קיבלת מהרצאה? אז נתנו זה שוב, כל אנשים אומרו, 10 הרצאה נפלא לזה, מה קיבלת מהרצאה? שהם רשמו שלא צריך לשפוץ בן אדם לפי איך שאתה רואה אותו. זאת אומרת, מעכשיו כל חרדי שאתה רואה ברחוב, הוא כנראה היה קצין ודוגמן, הוא היה קצין ודוגמן בעברו, ועכשיו הוא חזר בשביל. הבנת את זה דוגמה קלאסית, אני מבין? המון, המון, תמיד שאומר, מה היה ברצאה? ריגש אותי, זה היה נפלא, זה היה... מה היה? אני יכול להסביר עכשיו בצורה שכלית מה היה שם? מבין? זה דוגמה שהיא מאוד מאוד מוחשית. אתה יוצר איזושהי אקזוטיקה חושנית, דמיונית, שנותן איזושהי תחושה של אשליה, של קניית מסר רוחני, אבל בעצם שום דבר לא נכנס בתוך הנפש. עכשיו, לפעמים צריך להשתמש בזה. אני לא אמרתי את הדוגמה הזו עכשיו כמשהו שהוא רע. זה משהו שאפשר להשתמש בו לאנשים מסוימים, במצבים מסוימים, לילד וכו'. אבל להפוך את זה למודל חינוכי, זה דבר שהוא לא טוב. כן.
מה רב בזה? בעצם אתה יכול להגיד שאתה לא יכול להסביר אותם. אני חושב שזה בסדר, כי...
אבל הנה, אתה רואה פה שנקלט פה מסר שאין לו שום קשר למה שרצו להעביר.
יכול להיות שההרצאה הייתה מקוננת מבחינה, לא יודע.
מבחינת מה?
בסדר, הוא לא יכול להסביר לך את זה על
ההחלטה. אבל...
אבל החיים זה
לא רק להתקלם. בסדר, אבל אני אראה לך דוגמה, שבן אדם שואלים אותו, בסופו של דבר בן אדם, מה הוא יוצא עם זה? מה יצא לו מזה? אתה רואה שהוא יצא מזה עם מסר, שהוא בכלל לא קשור לעניין.
יכול להיות שהוא לא יכול להסביר
לך המסר. יכול להיות. בוא נלך לכיוון יותר פשוט, שזה באמת מה שהוא קלט. כי לא היה פה שום תוכן מעבר זה. למה ללכת לכיוון רחוק? אולי זה. בגלל שהוא בן אדם, מה קלט? שזה בן אדם יוצא משיעור. אם אותו, מה היה בשיעור? א', ב', ג', אדם צריך לצאת עם מסקנה. אדם לומד עכשיו פסקה ברב קוק, פסקה בספר, שיסכם בסוף 3 שורות. לא שישאיר את הדברים תמיד באיזה משהו אמורפי רגשי כזה, כזה מעופל. מסודר, מה היה? א', ב', ג'. ספר של בחור ישיבה או בת מדרש, ככה צריכה להיות, עם בצד, סוף כל פסקה, עם סיכומים. לא, זה לא נכון, זה מה שמחרב, זה לא נכון. רק מה שעובר דרך השכל, ואז הוא יופנם בתוך הרגש. ברור שהרגש הוא העיקר. הרגש זה סופו של דבר, הדמיון, הרגש זה המצע שעליו הדברים נוחתים. אבל זה חייב לעבור דרך עמל. עמל, אגב, זה לא רק עמל אינטלקטואלי, זה עמל של, מה שנקרא, שבאיזשהו בן אדם יצר פה שזה עבר דרכו. זה גם, בעיקר בשכל, אבל זה יותר משכל. זה איזשהו שבן אדם השתנה, בן אדם קיבל פה איזו החלטה, קיבל פה איזשהו מיקוד על מה שקרה.
אתה יכול לעשות את זה רק
בגלל שכל, רק ברגש? לא. לא. זה חוויה. חוויה, תלך...
חושבים שחיים על פי הרגש שלהם.
מי אמר זה טוב. נו, אז זה רמר?
לא.
אז שילכו עכשיו לכנסייה נוצרית, ירגישו גם חוויה. הם תוך שנייה יהיו שם, יהיו בהיי.
לא, אני גם לא בעד זה.
אני אומר, אם יש פה חוויה נכונה, בסדר, אבל מישהו היה צריך לברר אותה מלכתחילה שהיא חוויה נכונה. ולפעמים, עכשיו יש לך בן אדם שהוא נפגש עם זה רק דרך החוויה, וזה עכשיו ירים אותו הלאה. אבל כל דבר, סוף דבר, צריך גם להיכנס דרך המכלול הזה של השכל. אחרת לא, זה לא תופס. זה לא, עוד פעם, זה לא, זה מה שהיה ניסים ונבואה, זה כבר דיברנו כמה פעמים, זה לא דברים חיצוניים, זה משהו שהיה משפיע על הבן אדם. שבן אדם היה שפחה על הים, שראתה את קריאת ים סוף, זה לא שהיא נשארה שפחה על הים, וראתה פה איזה משהו, איזה קסם, שעכשיו היא השתחרה אמרה השם או אלוהים. אלא היא, ברגע שעם ישראל שמעו במעמד הר סיני, אני ולא אחר, זה עבר דרכם. עבר דרכם ושינה את כל האישיות שלהם. מי שראה את מעמד הר סיני הוא כבר לא היה אותו אדם כמו לפני מעמד הר סיני. מבין? זה הבדל משמעותי, לא להתבלבל בין נבואה ובין דברים מהסוג הזה, לבין עכשיו המציאות שבן אדם חווה חוויה שהיא פועל יוצא של חושים נטו, של דמיון נטו. לכן אומר הרב, אם אדם על ידי היגיעה והעבודה שכלית, שימו לה, אומר הרב, מה קורה כאשר אדם עובד? א', מתעלה אדם למידות נעלות, האדם משנה את האישיות שלו. דבר שני, להיות נוטה אל השכל ואל כל דברי קודש באהבה וחפץ לב. זאת אומרת, הוא עכשיו גם מזדהה עם התכנים כי הוא קנה אותם. עד שבן אדם לא יקנה בעצמו את העניין, זה אף פעם הוא לא יאהב את זה. הדרך להגיע לאהבת השם, להזדהות עם התורה, זה רק על ידי עבודה אישית. ואני אומר עבודה אישית, זה לא רק לימוד טקסטים. זה שבן אדם הלך ושינה בעמל. התחכך עם החולשות שלו ושינה אותו. דבר שלישי, הלימוד פועל עליו להיות כולו נתון ומסור ללימודיו. דבר שלישי זה הריכוז וההתמקדות. ושוב, שימו לב, בתרבות שהיא מאוד מקדשת את הדמיון ואת המוחש ואת החזותי, יש גם היום מגפה חדשה שמתגלית ברחבי העולם. הסתבר שכל הילדים במהלך 2000 שנות התיעוד של החינוך האנושי לא חלו בה, אבל ב10 שנים האחרונות זה הולך ומתפשט, הלא עם מגפת ה-HDHD, או ADD, או TNT, לא משנה. כל הראשי תיבות, מה שנקרא, הפרעות קשב, לי יש הפרעת קשב, הפרעות קשב עבדה. א', זה משהו מדהים, מבינים? בבת אחת כולם הופכו להיות חולים בזה. בסדר, היום יש איזה 40% או 50% מהתלמידים שמבקשים הקלות במבחנים, כי הם ליקויי קשב וריכוז. אז זה אומר, בעניין שהם יקבלו עכשיו הקלה בבגרות, ולכן הם יוציאו במבחן 10, בזכות זה הם יקבלו הקלה בפקולטה להנדסה בטכניון, ויעברו שם 4 שנים, אחרי זה הם יבנו גשר שיכול להיות שיהיה עקום, כי כל הלימוד היה לא זה, אבל מה לעשות? יהיה כתוב על הגשר, מצטערים, בנה את זה מישהו עם HDHD. יש פה בעיה. עכשיו, זה שיש אנשים שיש להם את הליקוי הזה, ובאמת בזכות זה עכשיו, אם מוצאים דרכים לעקוף את הבעיה, זה נפלא. זה מצוין, זה חלק מההתקדמות של האנושות. שבאמת, יש הרבה אנשים שיש להם איזו בעיה מובנית, ועכשיו, בזכות הזיהוי הזה, אפשר עכשיו לעקוף את הבעיה. אבל החוכמה זה לעקוף את הבעיה, לא להשאיר את הבעיה ועל ידי כך להימלט מה... ותשימו לב, היום לאדם שגדל על תמונות, שגדל על דמיון, קשה מאוד מאוד להתרכז. יש איזה מחקרים פשוטים, שבאמת זה מתגבר, הנושא הזה של קושי בקשב וריכוז, חלק מצריכה לא מבוקרת של תכנים חזותיים. ילד שגדל הרבה עם תמונות מוחשיות, קשה לו מאוד להתרכז. כי המוחש, הדמיון מטבעו, הוא לא, עוד פעם, אין לו את הקוגניטיביות, אין לו את היכולת הזו לקחת את הדברים ולמרכז אותם, אלא אתה כל הזמן נשאר מפוזר. לכן בטלוויזיה אפשר לראות לך הרבה תמונות רצות אחת אחרי השנייה, בסדר? קליפים של MTV, זה הדוגמה הקלאסית, נכון? קליפים מאוד מרוכזים, 3 דקות, מאוד צבעוני, מאוד מגרה, מאוד מיני, הכל כזה טק-טק-טק, וברגע שזה טיפה נהיה ארוך, אנשים פה משתעממים. זה כבר הרעיון של הריכוז, בסדר? הרעיון של הריכוז זה ללכת ולהתרכז עכשיו בנקודה אחת. זה דבר שמגיע מתוך מאמץ, מתוך ריכוז הנפש, מתוך כינוס של כוחות. לא פסיביות, לא התפרקות, אלא להפך, בדיוק הפוך. איזשהו מאמץ אקטיבי. והדבר הכי הכי מגיע לידי C, איפה הכי קשה לבני אדם להתרכז היום? בדברים רוחניים, קרי בתפילה. בסדר? תפילה היום לאדם שגדל שוב עם כוח הדמיון, זה כמעט משימה בלתי אפשרית תפילה. כי תפילה, בדיוק זה עניינה, זה עכשיו לרכז את כוחות הנפש שלך בנקודה אחת. אדם שרגיל כל הזמן לשוטט בעיניים, לראות כל הזמן תמונות, אז הדבר הזה הוא מאוד מאוד קשה לו. בסדר? אז כל הדברים האלה אומר הרב, הם מתחילים הנקודה הזו, שצריך ומי אתה מוצא תורה, ומי שמקיא חלב שיינק משדי אמו עליה. מי שעבר עמל שאת החלב שיינק משדי אמו, את הספונטניות, את הזרימה הלא מבוקרת, הוא מקיא אותה וקונה על גביה, בסדר? את רמת ההכרה. ואז זה כמובן יגיע בספונטניות וזרימה וכו' וכו'. טוב? רק נעשה פה עוד משפט אחד, על כן תצא מהלימוד שעל ידי היגיעה דווקא עומק ההבנה והידיעה עם הברורה, הפעולה הרצויה לעבודת השם ויראתו, אבל הלימודים הנכנסים באופן קל, בלא יגיעה ועבודה כבירה, שימו לב, יישארו לעולם שטחיים וקפואים עומדים מחוץ לנפשו של אדם הפנימית. דבר שלא עמלת עליו תמיד יישאר מבחוץ. תמיד יישאר מבחוץ. זה דבר שאני חוזר ומדגיש אותו כל הזמן. זה עבודת השם. זה כל המטרה שאנחנו פה. בסדר? ידע, או עוד פעם איזשהו הדרכות חיצוניות לבן אדם, זה לא צריך ללמוד תורה. זה אפשר ללכת ולקחת רשימה שתן לך בדיוק מה לעשות כל רגע ורגע. כל עניין של לימוד תורה זה לקנות משהו לתוך הנפש, ואי אפשר לעקוף את מה שנקרא את ההיכנסות הזו, בחולשות שלנו ובחוסר הבנות שלנו, אלא רק השתקעות פנימה וקניית הכלים העצמיים. זה אני מקווה סוגר את הנושא הזה של כוח הדמיון, פסקה שין ממדלת בפרק 9 ואין היה ברכות. בסדר? מה זה? זה צער אורך, בסדר, איפה נצר הגבול, איפה זה? בגדול, בן אדם מתאמץ עד כמה שהוא יכול להבין. יש גבולות, אני גם לא יכול לשבת על סוגיה השנה, נכון? צריך גם להתקדם. כבר עכשיו שאלה, עיון, פקיעות וכו', אבל תמיד המדד, בסדר? זה האקטיבי. חזון איש, מסופר עליו, שהוא לא היה מפסיק סוגיה עד שהוא לא היה מתמוטט פיזית. היה יושב, והיה לו כוח ריכוז אדיר, יושב, 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 עד ש... שאלו אותו פעם אחת, הוא היה מתמוטט על הרצפה, אמרו לו, בסדר, אתה מתמוטט, אבל לך למיטה, תתמוטט שם. הוא אומר, אתם חושבים שהיה לי כוח ללכת 2 צעדים למיטה, אז אני אבזבז אותם על הלכת למיטה? אני אבזבז אותם על את הכוח הזה, אני אבזבז על עוד איזה שנייה של איום. טוב, אז זה כמובן מקרה מאוד של גדולי ישראל. מכל מקום זה כן, בן אדם צריך לצאת מסדר לימוד או משיעור שהוא מותש, שהוא מזיע. לא? ככה זה צריך להיות. ולא, ו... תרגש אותי. אני מגיע לשיעורים, אתה רואה מול לך ישים ככה. הייתי פה, נתתי הרצאה לחול הזה. ממאלפים, מחזור אחרון של גולני. ומה לפי? נעשו פה לאגף הנשי, יש בצבא פזם, כאילו, שאתה נכנס בתור לצבא, בתור חייל, אתה צעיר. צעיר יעני, אתה מסכן כזה, שכזה מופלים עליך עבודות, תוכנים אותך מה שנגע, עד שאתה מגיע להיות המחזור האחרון לפני השחרור, שאז אתה מלך העולם. אתה יושב באוהל, והצעירים צריכים להכין לך קפה, ולעשות לך תרבוק, ואתה יש איזה תקסים שלמים, פעם צריך לעשות איזה קפה מסייעת וזה. יצר, הגעתי... אז הגעתי אחת להרצאה על הממלפים של, זה היה כתות 13 או משהו כזה, רשבו מולי איזה 20 חבר'ה, זה היה כולם ככה עם המשקפי שמש ככה, רגליים על הכיסא, יאללה אחי, תזרום, תזרום. קיצור, אני אמרתי, תראו, וזה, ולא, קיצור, לא שמו עליי. הממימת, אחריי, זה אני סיפור את הסיפור הזה. הגיע, לא, אני אגיד לכם את השם, לא יודע אם נוח לו שאני אגיד את זה, לא משנה, זה תלמיד חכם גדול שהוא מגד בצבא, לכם ברמז הוא מלמד בעילי, לא משנה, נכנס אליהם, גם ישבו כולם עם הרגליים למעלה, עשו, יאללה אחי, וזה, אמר להם, טוב, תקשיבו טוב, זה היה מילה, אומר, לי קוראים כך וכך, אתם לא מכירים אותי, אני מגד במילואים, ואתם, בסופו שאתם מסתיימים עוד חודש את השחרור, אתם מגיעים אליי. אומר, אחד שלא יושב פה כמו צריך, נהגי נונון אני אעשה ממנו. עכשיו, שלא כולכם, יצאו כולם, התיישרו. אמרתי לו, אחרי זה, כאילו, הוצאת אותי איזה אשכנזי פרש כזה, כאילו, שאלה. תהיה מגד במילואים, וזה... טוב, יש פה שאלה. כשאנשים רואים אדם שהיה דוגמן בעברו, זה עוזר להם לעשות את הקישור בין מצבם היום לבין מה שיכול לקרות להם. המסר יוצא ממפגש כזה הינו הרבה יותר מורכב, דווקא המראה הקודם הוא זה המקשר בין הצופה למראה הקיים. טוב, זה נכון, אבל אני עדיין חושב שיש פה דוגמה להמחשת יתר. זאת אומרת, שוב, ניצול של כוח דמיון, של כוח המחשה, למשהו שהקשר השכלי שבו הוא קשר מאוד קלוש. ברור שיש פה איזה אפקט, אבל האפקט ברגע שהוא נשאר רק ברמה הזו, ומי שמכיר את הז'אנר הזה של ההרצאות, זה בדרך כלל הרמה שבה נשארים, שכל הזמן נשארים רק ברמה האקזוטית, הציורית וכו', אז האפקט הוא גם מאוד מאוד רדוד בנפש, ולפעמים אתה יכול לרגש אותם הפוך. תביא להם דוגמן שלא חזר בתשובה, אז תעשה את ה... והוא יותר יפה, אז זה יכול ליצור גם את האפקט ההפוך. לא על זה בונים תורה. זה יכול אולי לסייע. זה בטח לא יכול להיות עכשיו המרכז של עבודת השם. טוב, מערת סוגריים. נחזור לענייננו. אחרי שראינו את כוח הדמיון, סגרנו אותו, בו בזרזות נעבור על שני החלקים האחרים של הנפש, ונוכל להתחיל פעם בפרק שני. אומר הרמב״ם, והחלק המתעורר, הנה, הגענו לחלק האחרון, לחלק הרביעי, סליחה, שזה הרצון. אמרנו, בן אדם קולט בחושים משהו, מרגיש אותם, מדמיין אותם, ואז הוא רוצה אותם. אומר הרמב״ם, חלק המתעורר, הוא הכוח אשר בו ישתוקק האדם לדבר מה, או ימסהו, כן, זה הכוח שבו האדם דוחה דברים או קולה דברים, ברצון הנפשי, ומזה הכוח יבוא פעולות הבקשה והבריחה, ובחירה דבר מה או ההתרחקות ממנו, והכעס וההתרצות, הפחד והעוז, האכזריות והרחמנות, האהבה והשנאה, והרבה מאלו המקרים הנפשיים. שימו לב, הרמב״ם פה נותן לנו פה חידוש אדיר. דבר ראשון, לפני החידוש הזה אומר הרמב״ם, שימו לב, כוח הרצון הוא הכוח אשר בו ישתוקק האדם לדבר מה או ימסהו. בסדר? כוח הרצון מופיע דבר ראשון בנפש, במה שאנחנו מכנים היום דחפים. בסדר? כלומר, כוח חיים מאוד מאוד עוצמתי, שגורם לנו לרצות משהו מסוים, או לחלופין לסלוד ממנו. אבל הנקודה המרכזית שמחדש הרמב״ם, ששימו לב, כל המידות, כעס, התרצות, פחד, עוז, אכזריות, רחמנות, אהבה, שנאה, קורא לזה הרמב״ם, הוא משייך אותם לרצון. רוב בני האדם חושבים שמידות הנפש, שתכונות הנפש, שייכות אל הרגש. הרמב״ם אומר לך, לא, זה לא רגש, זה רצון. אדם לא אוהב בגלל שהוא רוצה, בגלל שהוא מרגיש, אלא אם הוא רוצה לאהוב. אדם לא מפחד, אלא אם כן הוא רוצה לפחד. זה דבר מאוד מאוד משמעותי, ומכאן אנחנו נראה איזה פרק שני, זה משנה עכשיו את כל הפוקוס של העבודה הנפשית על המידות. אם אתה רוצה לשנות מידה מסוימת, אתה צריך לעבוד על כוח הרצון, לא על כוח הרגש.
זה דברים שהם מעל הרצון?
מה זה?
זה דברים שהם מעל
הכל יש, אבל זה חייב להופיע דרך הרצון. סופו של דבר, כן, כמו שהפסקה ידועה ברב קוק באורות הקודש, ידיעה, רצון, יכולת. יש קודם כל ידיעה, אדם מבין משהו, מתוך כך הוא רוצה אותו, ואז יש לו גם יכולת לעשות אותו. אין לך ככה זה עובד.
מפיל
ששואלת לך
בגלל שאתה רוצה
לפחד? כן. ילד למשל מפחד מכלב, מכלבים. דבר ראשון שואלת השאלה, מה ילד מפחד בכלל מכלבים? תשובה, הילד מפחד מכלבים, כי שהוא הלך בגיל 3, עם אבא או אמא ברחוב, שעבר כלב ברחוב, הילד לא יודע מה זה. אבל הוא פתאום הרגיש שהיד של האמא ככה נלחצת כזה, מתת הכרה, קצת להילחץ, ועוברת בזהירות ובטקט, מה שנקרא שיפור עמדות לאחור, בטק לצד השני של הרחוב. הילד קולט בתת הכרה, כלב, היצור הזה זה משהו מסוכן. עכשיו, שהילד יפגוש כלב, זה לא יעזור שתגיד לו, אל תפחד, אל תפחד, אל תפחד. כי אתה מנסה לתקוף לו את הרגש, וזה לא יעזור, הפחד הוא לא ברגש. הפחד כבר נמצא ברצון. בסדר? במילה, איך תדאג שהילד לא יפחד? אתה צריך לשנות את הרצון. איך משנים? הוא על ידי לימוד. אתה מלמד שהילד כלב זה לא משהו מפחיד. ולימוד יכול גם להיות מדע ניסיוני. אתה מביא אותו, ללטף כלב. כלב לא עושה כלום. בסדר? הילד לומד שכלב לא מפחיד. בסדר? אבל אם אתה רק מנסה לעבוד לו על הרגש, זה לא יעבוד. זה לא יעבוד. לכן הדרך המרכזית לעבוד על פחדים, לעבוד על, על, על רחמנות, לעבוד על אהבה, זה לעבוד, לטפח את כוח הרצון. אם חייל ירצה להילחם למען מדינת ישראל, הוא גם פחות יפחד. אם חייל לא רוצה, אז גם הפחדים ידעו. לכן פחד מבחינה תורנית זה חטא. יש כזה גמרא שמספרת שרבה נפגש פעם אחת עם תלמיד שלו ברחוב, וחזה דאבי מירתת, ראה שהוא רועד. אמר לו רבה, חטאת, אתה חוטא, שנאמר, פחדו בציון חטאים. אמר לו אותו תלמיד, הכתיב אשרי האדם מפחד תמיד, אומר לו רבה, הוא בדברי תורה כתיב. מדברי תורה רוצים להגיד שאדם מפחד תמיד במשמעות שאדם צריך להיות עם יותר דריכות מהרגיל שהוא מתעסק עם דברי תורה. כי דברי תורה זה מציאות שהיא עליונה, שהיא שייכת למשהו שמעבר לעולם הזה, וקשה לקנותם ככלי זהב וקל לאבדם ככלי זכוכית, ולכן שם צריך בהרבה יותר דריכות. אבל פחד זה מצב נפשי של מחלת נפש, של חוסר איזון בנפש. למה זה מגיע? אדם לא מבין למה לא צריך לפחד. זאת אומרת, יש פה בעיה של אמונה.
אתה לא מפחד
במקרה מסוים, אתה רוצה... נכון. אם אתה לא מפחד בכלל, בסדר, זה כבר מצב של אדישות לחיים, זה גם דבר בעייתי. האדם, הוא נמצא אדיש ובכלל לא מבין שיש סכנה מולו. זה בעיה, הרבה פעמים אגב, זה בעיה שכלית, שמנה פשוט לא קולט נכון, לא מעריך נכון את הסכנה. זה אגב מגלים שהרבה מאוד אנשים מאלה שמטפסים הרים או עושים כל מיני התאבדויות כאלה, זה לא נובע מאומץ, זה פשוט נובע מאיזושהי חוסר יכולת לעמוד נכון את הסכנה. בסדר, זה לפני עצמו. אבל בגדול, זה שבאדם מפחד, זה חוסר אמונה. ממה אתה מפחד? אם אתה מפחד ממה שלא צריך לפחד, כן? ממציאותכם נומד, אדם שנמצא כזאת בחרדות, בפחדים, איך תשנה את זה? תעבוד על הרצון. דיברנו על זה שפעם שמענו בדרכי האמורי הנושא הזה של הפחדים. למשל, אישה מפחדת שבעלה נמצא במילואים, הדרך להתגבר על זה, לדוגמה, זה לשבת וללמוד על המצווה שבעלה עושה. אם היא עכשיו יושבת ולומדת אורות המלחמה, באמת, לא צריך. חברותה, עם כל האנשים שבעלי עכשיו במילואים, למדות מה זה מדינת ישראל, מה זה עם ישראל, למה הבעל נמצא עכשיו במילואים. זה לא בשביל משחק, הוא לא הולך עכשיו לעשות טרק בהודו או דברים כאלה, הוא הולך לעשות מצווה גדולה. האור מסלק את החושך. האור מסלק את הצללים. הדעת, הדעת, המשמעות הרחבה, שוב, לא דעת, לא לימוד, אלא התמלאות בדבר השם, מסלק את הפחדים. אדם לא צריך להעריך נכון את הסכנה מולו ולהתמלא באור שייתן לו עכשיו את החוסן לעמוד מול זה. וזה נעשה על ידי עבודה על הרצון. עבודה על הרצון, לא עבודה על הרגש. מה זה? אני אומר, על ידי לימוד ועל ידי ניסוי, כן, הפנמה, על ידי ניסוי ותהייה, דברים מהסוג הזה. זה עבודה על הרצון. לכן לא זה, זה טעות קלאסית, תמיד שאומרים לילד, אתה הולך מעט שלך לטיול, פתאום אתה מגיע לאיזה נחל, הילד לא רוצה כזה, אל תפחד, אל תפחד, אין לך מה לפחד, אין לך מה לפחד. זה לא עובד, תראה, זה לא עוזר לילד. לא, אמרתי לדחוף אותו למים. זרוק אותו למים, הנה, תלמד לשחות. כן, אתה יכול למשל לתת דוגמה, הנה סכן לי נכנס, אתה רואה לא קורה לי כלום. הילד לומד שיש כאן, אין פה משהו לפחד. או שיפנה זה תלמד איתו על הערך של נחלים בעם ישראל, מפעפעים וזה, וכאלה, כן.
גם כשהוא אומר המרגיש, הוא מתכוון
לרגושים. כן, נכון, אמרתי לך, אצל הרמב״ם הרגש הוא משהו מאוד מאוד שהוא תחושות פיזיות, מבחינתו זה נקרא רגש. בסדר? לא, מה שאתה מכנה רגש, מה שאנחנו בדרך כלל מכנים רגש, התחושות וכו', זה כבר אצל הרמב״ם יותר שייך לכיוון של הצד השכלי. אתה יודע שבאדם כבר נמצא באיזו הזדהות רוחנית עם תוכן מסוים. בסדר? הרגש הפשוט, לכן הרמב״ם זה גירוי של חושים. אני לא צריך יותר מדי להתרגש מהם. טוב. אומר הרמב״ם, וכלי אלו הכוחות של המתעורר כל עברי הגוף ככוח היד על התפיסה וכוח הרגל על ההליכה. לא, אני רואה שיש פה איזו שאלה, איך אפשר ללמד ילד ולא בצורה מוחשית כך שהילד יבין בקלות? תשובה, בוודאי שילד צריך דברים מוחשיים, אבל כמה שפחות, לא אמרנו שלא, חייבים להשתמש בהמחשות, אבל כמה שפחות, זה מה שאנחנו רוצים להגיד, כמה שפחות, תמיד למתוח את זה, לצדדים היותר עליונים, וגם שאתה עושה איתו המחשה, שזה יהיה רק מצב זמני למדרגה הבאה, ולא להתבוסס בהמחשות יותר ויותר. אומר הרמב״ם, אני חוזר למתעורר, וכלי אלו הכוחות, כל איברי הגוף, ככוח היד על התפיסה, וכוח הרגל על ההליכה, וכוח העין על הראייה. כן, שוב, הרצון הולך ומופיע בכל איבר בגוף, וכוח הלב על העוז או הפחד, וכן שאר האיברים הנסתרים והנראים, אמנם הם וכוחותיהם כלים לזה הכוח המתעורר. טוב, אז זה המתעורר. עוד נרחיב בו הרבה בהמשך, כי בסופו של דבר המתעורר זה החלק המרכזי שבו אנחנו עובדים את עבודת המוסר. בסדר, הנה, מכאן למען. כיוון שמידות הנפש הם פועל יוצא של המתעורר של הרצון, עיקר עבודת המוסר היא תהיה על החלק הזה. לחזק את כוח הרצון. כן, ולאמן את כוח הרצון. זה העבודה המרכזית שככה האדם משנה את האישיות שלו. כן, אבל אומר, אנחנו נראה את זה, באיזה כלים אתה עושה את זה, ואדם עכשיו רוצה להשתנות, אדם עכשיו הוא קמצן, איפה הוא צריך למקד את עיקר העבודה המוסרית שלו, לא בכוח הזן, לא בכוח ההרגשה, אלא בכוח הרצון שלו. לברר למה הוא לא רוצה את צדקה, להבין, האם בגלל שהוא לא מבין מה זה ערך של צדקה, לא התרגל לזה, כל זה למה הוא לא רוצה, ועכשיו שהוא ירצה לתת צדקה, זה עיקר השינוי של הבן אדם. לא ליצור אצלו עכשיו איזו אווירה רגשית של מישהו בוכים איך תיתן, חייב לתת צדקה. זה אתה נותן פעולה לטווח קצר, בסדר, הוא נתן צדקה, אבל לא קנית בו את המידה הזו. לקנות את המידה זה לשנות את הרצון. חלק השכלי, נעשה אותו בזריזות, הוא הכוח הנמצא לאדם אשר בו ישכיל ובו תהיה התבוננות ובו יקנה החוכמות ובו יבחין בין המגונה והנאה מן הפעולות. מהרבם חלק השכלי, זה הכוח שבו אדם א', לומד, קונה ידע ומבחין בין המגונה והנאה. זה צלם אלוהים שבאדם, היכולת להפריד, בסדר? בין עיקר לטפל, בין דבר שלילי, דבר חיובי. בסדר, אצל הרמב״ם שכל זה כבר תמיד משהו רוחני, זה לא רק יכולת אנליטית, זה כבר משהו שקשור, אמרנו כמה פעמים, לצלם אלוהים שבאדם, ליכולת שאדם לפתח מנגנון מוסרי. אדם, מוסר זה גם שכל בעצם לפי הרמב״ם. ואומר, מבחינה טכנית, אלו הפעולות, איזה פעולות קיימות בשכל, חלק מהן מעשי וחלק עיוני. זאת אומרת, יש חשיבה שיותר קשורה לצד הפרקטי של המציאות, ויש חשיבה שיותר שייכת לצד המופשט של המציאות. בסדר? וכל מקצוע הוא מפעיל משהו אחר, נכון? נהג אוטובוס למשל, הוא מפעיל חוכמה שהיא חוכמה פרקטית. נכון? צריך, לפעמים אגב זה מבלבל, אתה יכול למצוא אדם מאוד חכם, שיש לו יכולת אנליטית מופלאה, אבל תשים אותו נהג אוטובוס, הוא... כן, לא, 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 לא צריך להשתלט על עצמו, מה שקורה עם קורדינציה, כן, הוא יתחיל עם הרל, אתה צריך, נהג אוטובוס, תחשבו כמה פעולות רוצה לעשות בבת אחת, נכון? לפתוח את הדלת, להסתכל מהמרה, להזיז את הזה, לנקב את הכרטיסייה, להריב עם הסקנה מאחורה שרוצה, שרוצה כרטיס חופשי חודשי בזול וזה, וכו' וכו'. בן אדם צריך הרבה כישורים, אבל זה כישורים, יכולות שקשורו כבר לחשיבה פרקטית. בסדר? כנ"ל אומן, זה גם סוג מסוים. בסדר? של חשיבה פרקטית. מי שעוסק בחשיבה מופשטת, זה סגנון אחר. כמובן, לכולנו יש גם את זה וגם את זה, זה הכל שאלה של מינונים. בסדר? אבל יש כמה סוגי חשיבות. חלק עיוני וחלק מעשי, והמעשי ממנו מלאכתי וממנו מחשבתי. זאת אומרת, גם בתוך הצד המעשי קיים, נקרא לזה יותר הבנת העיקרון של העניין והיישום הפרקטי שלו. בסדר? חוכמת הנגרות, בסדר? יש בה גם הבנה עקרונית מה זה נגרות, ויש גם עכשיו את בסדר? את היישום הטכני של העניין. ושוב, זה מבלבל. לפעמים יש לך בן אדם יכול להיות אחר הרצאות מאוד גדולות על אומנות, כן? אבל שהוא יתחיל לצייר, זה יהיה לא טוב. כי זה שני סוגי חוכמות שלנו.
מה את מדבר על מתעורר
הזן? מתעורר זה פונקציה נפשית. הזן זה, אמרנו, זה פיזי. זה כוחות האינסטינקטים.
שתיים מושכים לרצון.
מה זה?
שתיים מושכים לרצון.
למה?
כי הזן הוא
משה מזיק את הדברים הפיזיים, זה הזה. לא, כאן הוא מדבר על דברים, מה שאדם רוצה ולא רוצה מבחינה נפשית. הכל מיני דברים פיזיים. גם הזן אמרנו שהתחייה והמשיכה שיש לנו לדברים פיזיים היא פועל יוצא של משהו נפשי, אבל עדיין, שהרמב"ם מחלק פה, הכל קשור להכל, באמת. כי יש פה את הרגל, זה. אבל תכל'ס, זן, זה עוסק יותר עכשיו, נקרא לזה באקט הטכני של מה שהגוף קולט ופולט. מתעורר זה מה שהנפש קולטת ופולטת. זה שני דברים שם. אז אומר הרב, ממנו מלאכתי ומנחשבתי, העיוני הוא אשר בו ידע אדם הנמצאות שאינם משתנות כפי מה שהם, ואין אלו השם יקראו חוכמות סתם. אומר הרב, העיוני זה חשיבה מופשטת להבין את העקרונות, מה שנקרא אונתולוגיה, הכרת היש, הבנת המציאות. פילוסופיה זה דוגמה, כל דבר שקשור לה, יכול להיות שגם פיזיקה, הבנה פיזיקה בשורשה זה משהו מופשט הרי. זה להבין את העקרונות הפיזיקליים של המציאות. והמלאכתי הוא הכוח אשר בו נלמד המלאכות, כמו הנגרות, עבודת האדמה, הרפואה, הספנות. המחשבתי אשר בו יתבונן בדבר אשר ירצה לעשות, בית אשר ירצה לעשות. כן, אמרנו, בתוך הצד הפרקטי יש לך שני צדים. יש לך צד שקודם כל אתה מעריך איך אתה עושה את העבודה, ואחרי זה שאתה יורד אל השטח. שוב, זה שני דברים שונים. ואומר, האם את אשר יצאת, האם אפשר לעשות או אם לא, ואם אפשר, איך צריך שיעשה. טוב, מסכם הרמב״ם, וזה אנחנו נסיים את פרק א', ודע, זה מה שחשוב שנזכור מהפרק, אחרי שהרמב״ם ענה לנו את כל חמשת הכוחות, אומר הרמב״ם, דע, שזאת הנפש האחת, אשר קדם סיפור כוחותיה וחלקיה, היא כחומר והשכל לצורה. בסדר? הנפש של האדם היא, בסדר? היא הצד הפסיבי, השכל הוא זה שנותן לה את המשמעות, את הערך. כמו שיש לי שולחן, החומר של השולחן זה עץ. רק ברגע שהפכנו אותו לשולחן, הוא קיבל את השולחניות, אז יש לו עכשיו בעצם ערך. עד אז הוא היה סתם עץ. במקרה הטוב היה לו חומר גלם ששווה כמה פרוטות. רק שיצרת ממנו צורה, קראת לו שם, הוא מקבל את הפונקציה הרוחנית שלו. את הפונקציה האיכותית שלו. השכל, עוד פעם, שכל המדרגה הרוחנית של האדם, היא זו שיוצרת את האדם, את המשמעות של המילה אדם. בלי זה האדם הוא בסך הכל אוסף של חומרים פיזיים וכימיקליים. אפשר לקרוא לזה גם תכלית, נכון. בדרך כלל משתמשים פילוסופיה בביטוי הזה, הראשונים והאחרונים, חומר וצורה. בסדר, זה שני ה... יש עילה ועלול, גם כל מיני דברים של אפשר להגיד, אבל במקרה שלנו חומר וצורה זה הגדרה מאוד מדויקת. הנפש היא חומר, האישיות של האדם היא חומר, והשכל הצורה. ואם, שימו לב, אומר הרמב"ם, זה מילים רק שהרמב"ם מסוגל להגיד, מילים חריפות כאלה, ואם לא תיקנה לה הצורה, תהיה מציאות ההכנה שבאה לקיבול הצורה, היא לבטלה. כאשר אדם לא קנה צורה, לא קנה את צלם אלוהים שבו, לא מימש את הפוטנציאל האלוהי שמצוי בו, כאילו נברא לבטלה. וכאילו היא מציאות הבל. הבל, שימו לב, זה לא סתם משל. מה זה הבל? הבל זה אוויר בלי ממשות. משהו שאין לו שום מוצקות בעולם הזה. וצערנו שוב, יש, יכול להיות מאוד אנשים, לפי הרמב״ם, יש הרבה מאוד אנשים שחיים לבטלה. הם לעולם לא שינו את האישיות שלהם. האישיות שלהם נשארה כמו שהם היו ילדים. הרצון שלהם נשאר אותו רצון גס. עוד פעם, יכול להיות שהוא הפך להיות יותר מעודן במשמעות של רצונות יותר מתוחכמים וכולי, לעולם לא פיתחו את צלם אלוהים שבהם. והוא אמרו, גם בלא דעת נפש לא טוב. רצונו לומר שמציאות נפש שלא תיקנה לצורה, אלא תהיה נפש בלא דעת, לא טוב. אמנם, הדיבור על הצורה והחומר והשכלים, כמה הם ואיך יושגו, אין בזה מקומו. בסדר, כאן זה לא עניין עכשיו ללמד מה זה תורה ומה זה שכת של תורה. לא נצטרך לו, במה שנרצה לדבר על המידות, ויותר נעות לספר הנבואה אשר זכם. וכאן נפסיק זה הפרק והתחיל באחר. סיכום הפרק, רמב"ם אמרנו שלושה חלקים לפרק א', רמב"ם דבר ראשון נתנו הגדרה בסיסית, נפש האדם אחת היא, הסתכלות עכשיו רוחבית על נפש האדם, לא כאוסף של פרטים, אלא כמכלול אחד שהכל קשור להכל, ומילא צלם אלוהים שבאדם אמור להשפיע על כל ממדי הנפש. לאחר מכן ראינו חמשת חלקי הנפש, והסיכום, בסדר, שהנפש האדם היא חייבת להופיע את הצורה שלה, זה כל עניינה. מה שהרמב"ם עשה בפרק שני זה שלב ב', אחרי שהכרנו את נפש האדם, עכשיו הרמב"ם יתחיל להסביר איפה יכול להיות התקלות. בסדר, אתה מכיר עכשיו את המפה, עכשיו יש לך בעיה מידותית מסוימת, אתה כועס יותר מדי, עצבני יותר מדי, רחמן יותר מדי, פחדן יותר מדי, עצלן יותר מדי, עכשיו בבין חלקי הנפש שסרטטנו איפה יכולה להיות הבעיה. ואז בפרק שלישי, בפרק רביעי, אז איך מתקנים את זה. פשוט מאוד מאוד בסודר.
החלק
השכלי זה השכל, מה הבא?
החלק השכלי זה
אחד
מחמשת הכלים.
כן.
והשכל זה כאילו
מעל כל. כן, זה החלק הכי מרכזי של הנפש, שהוא נותן את הצורה לכל הנפש. זה מה שאומר לך הרמב"ם.
זה לא שיש איזה שכל אחר מעל כל החמישה.
יש משהו שאתה אומרת, כי החלק השכלי שהרמב"ם מנה אותו בחמישה חלקים יותר דיבר על הצד הטכני של השכל. כן, מעשי, מלאכתי וכו'. שהרמב"ם מתכוון, בסופו של דבר, השכל צורה, הוא מתכוון שמתוך הכלים הטכניים של השכל, אתה מגיע עכשיו כבר לתפיסה רוחנית. בסדר? אז יש משהו מה שאתה אומר. זאת אומרת, הרמב"ם מתכוון בסוף לשכל יותר רחב מהשכל של שמנוי בחמשת החלקים. אבל, מה הכלים של השכל הרחב הזה? זה היכולת האנליטית והחלק המעשי, החלק המלאכתי, כל מה שאמרנו. זה הדרך שבה אתה קונה מימד רוחני. כן.
מה זה הצורה שהרמב"ם מדבר?
צורה? אמרנו, המימד הרוחני. הערך של הדבר. אמרנו, בלי השכל, בלי הצלם אלוהים שלך, בלי המימד המוסרי הערכי אנו שיש לך, אתה בסך הכל אוסף של כך וכך, עצמות כך וכך, גידים וכו'. הצורה זה המשמעות של הדבר. היום, במקום את המילה צורה, אפשר להגיד משמעות. בשביל מה? יש את המה, זה החומר, את התיאור הטכני, ויש את בשביל מה הדבר נוצר. כן? מה המטרה פה של הכל? אם האדם לא עובד על נקודה הזו, מה המטרה, אז אומר הרבה, הוא כאילו נברא לבטלה. יש פה אוסף של חומרים טכניים, זה הכל. לא, אין הרבה מה לעשות עם זה. טוב. כן, שאלה אחרונה.
הסוגיה הזאת שדבר שבעצם שבאנו שעם ישראל חוטף מעשה, ידע לגרעים בנים וכו' וכו'. אז לפי הרב ומכורה, תראה שיהודי שלא שם לבר מצוות, עובד אפילו עבודה זרה.
אתה צודק, תראה, הרמב״ם הוא לא מתחס לנקודה הזו. ברור, זה מה עושים לסוגיה הזו כאן. ברור שיהודי, גם גוי, שלא עשה כלום בחייו, ודאי שעדיין יש לו צלם אלוהים או סגולת ישראל וכו'. אבל הרמב"ם פה מדבר שם מצד הבחירה. זאת אומרת, האדם הזה הגיע לשמיים, הוא שייך לסגולת ישראל, ובוודאי הוא תרם בחייו בעצם זה שהוא חלק מהעם היהודי, ויכולה הוא תרם למציאות. אבל מבחינת השכר והעונש הפרטי שלו, תגידו לו, אתה לא עשית כלום. בסדר? צריך להבדיל מן הדברים. סגולת ישראל זה יותר מצד הערך הכללי שיש לזה למציאות. בסדר? הרמב"ם לא מדבר מהצדדים האלה, הרמב"ם מדבר מצד העבודה הפרטית של האדם. אתה בתור אדם פרטי, אם אתה מגיע לשמיים ולא מימשת את הפוטנציאל האלוהי שבך, אתה באופן אישי הולך לאכול אותה, מה שנקרא. זה שעם ישראל עכשיו זכה לעוד נשמה יהודית שהופיעה במהלך 80 שנה, זה חשבון אחר. זה לא עכשיו עניינו של הרמב״ם, זה לא הסוגיה של שמונה פרקים. בכלל הרמב״ם הוא לא מדגיש את הנקודות האלה, כי הרמב״ם זה כל המטה שלו, הוא כל הזמן עובד על מלמטה למעלה. סגולת ישראל זה כבר ביטויים גדולים. זה כבר משהו ששייך להבנות נשמתיות וכולי. הבאם אומר, עזוב, לפני שמתחילים לדבר על כל הרעיונות הגדולים האלה, זה רבי יהודה הלוי אומר, זה לפניי, הכוזרי. אני מתחיל לבנות את היהודים מלמטה. עזוב עכשיו סגולת ישראל, עזוב עכשיו, אדם עזוב אפילו אלוהים. עזוב אפילו זה. אז בואו נתחיל, אמרנו אפילו אדם, אפילו גוי. מה הנפש הבנויה? בואו נרכיב אותה. נרכיב אותה. אחרי זה בסוף מגיעים לנבואה, ועדיין נבואה זה רק מתוך עם ישראל וארץ ישראל וכו' וכו'. אבל רמב״ם הוא תמיד זה עניינו. הוא מגיע מלמטה. ולכן ביטוי את סגולת ישראל זה לא... אל תכניס אותם עכשיו לרמב״ם. זה לא הנושא. בסדר? לא בספר הזה לפחות. בסדר? יש ספרים אחרים שכן. כן.
אנחנו
עומדים
בעניין
הרבה
מה
הגרן
שבעצם לכל יהודי יש פוטנציאל אלוהי בתוכו אדיר. אז
באמת, בן אדם לא יכול, כמעט
אין אפשרות לנצל באמת את
הפוטנציאל. בסדר, אבל כמה שיותר, ברור, זה עבודה אינסופית. ככל שבן אדם מימש יותר את הפוטנציאל, ככה גם יקבל את השכר בשמה, כמו שאדם פחות מימש, אז פחות. זה ודאי, אין דבר כזה שאדם ממצא באופן מקסימלי את הפוטנציאל שבו. תמיד זה אפשר להשתפר עוד. אבל מכל מקום אומר הבא, מזרוק הקריאת כיוון. מה מטרתו של האדם בעולם הזה? לממש את הפוטנציאל האלוהי שלו.
ומה מגשר לאותו אדם שאומר שאדם יראה
אירוע
תשובה, אז כאילו
הוא
צדיק גמור, אז כאילו
הוא מראה שעל השמיים הוא ריקור צדיק גמור. צריך להבין, הכוונה היא שמי שמראה אירוע תשובה, יש בו, עכשיו מתנוצץ בו, אם זה באמת אירוע תשובה שמשנה את כלל האישיות, הוא בבחינה של מדרגה צדיק גמור, בסדר, זה בדברות האלה. עכשיו הכוונה היא שאירוע תשובה.
אני חושב
שבאמת ניצא את הפוטנציאל שלו. כן, זה בעתנה שאירוע תשובה אבל אם זה יראו תשובה כמו שהאירופאים אצלנו, אז בסדר, זה זיק מסוים. בסדר, זה גם יפה. אבל זה ודאי לא נקרא מימוש פוטנציאל. מימוש פוטנציאל זה עבודה של כל החיים. עבודה אינסופית לכל החיים. זה כל הזמן הולך ומתקדם. הרמב"ם רק נותן את, את החץ, לאן החץ הולך. טוב, נעצור כאן.